אנחנו עוברים פסוק י' ג' בפרק ממזן. ראינו אותו, את הרפואה שתהיה לאזור ים המלח לידי הנהר שיוצא מהמקדש, וכעת אנחנו נראה את גבולות הארץ ואחר כך גם את נחלות השבטים בארץ. אז אפשר לעזר בדף שצולם פה בשבוע שעבר, פרק ממזן פסוק י' ג', קרא עד סוף הפרק. קודם כל הוא, עד סוף הפרק הוא ידבר על הגבולות של הארץ, על המסגרת, ובפרק הבא, שהוא גם הפרק האחרון בספר, על חלוקה הפנימית של הארץ לשבטים לעתיד לבוא. כה אמר אדוני אלוהים, גבול אשר תתנחלו את הארץ לשני עשר יוסף חבלים, ונחלתם אותה איש כאחיו אשר נסעתי לתיתה לאבותיכם, ונפלה הארץ לכם. וזה גבול הארץ לפעת צפון, מן הים הגדול הדרך חתלון, חמת בירותה סבריים אשר בין גבול דמשק ובין חצר התיכון אשר, והיה גבול מן הים חצר עינון גבול דמשק וצפון צפונה, ואת פעת צפון ופעת קדים מבין חברן ומבין דמשק ומבין הגלעד ומבין ארץ ישראל הירדן מגבול תמודו ואת ופעת נגב תמנה מתמר עד מהם ריבות קדש נחלה, ואת פעת תמנה ופעת ים הים הגדול מגבול עד נוכח זאת, וחילקתם את הארץ הזאת לכם, והיה תפילו אותה בנחלה לכם, ולהגרים הגרים בתוככם אשר הולידו בנים והיו לכם כאזרח בבני ישראל, איתכם יפלו בנחלה והיה בשבט אשר גר הגר, שם תיתנו נחלתו נאום אדוני אלוהים. כה אמר השם אלוהים, זה גבול, חילופי ג' וז', מצינו כבר כדבר הזה בפרק כ"ה פסוק ז', בעוד פעם ביחזקאל, כן, שם זה כתיב וקרי, ונתתיך לבג, זה לא בג של מחשבים אלא לבז, ככה קרי. בכל אופן זה חילופי ג' וז', ופה אפילו אין קרי של זה, תופעה מעניינת.
מה
במה? על מה אתה מתכוון? לא יודע, אמרתי, אני לא יודע להסביר את זה, אבל אתה רואה פעמיים ביחזקאל שהן אותיות שמתחלפות, ז' וג', הן די דומות מבחינה גרפית, הן די דומות, אבל לא יודע להסביר את זה. ג' גבול אשר תתנחלו את הארץ, כלומר זה הגבול. גבול בלשון המקרא הוא משמש גם לנקודת קצה, דהיינו קו תוחם, וגם לשטח שבתוכו, לשני עשר שבטי ישראל, ואנחנו נראה בהמשך שלוי לא נמנע בתוכם, אז איך הגענו לשני עשר? התשובה היא, יוסף יקבל שני חבלים, דהיינו מנשה ואפרים, לכן אנחנו בשני עשר, למרות שנחלת הלוויים כבר דיברנו עליה שהיא חלק מנחלת הנשיא. כן, ונחלתם אותה איש כאחיו, דהיינו בחלקים שווים, מה שלא היה בזמן יהושע, אלא קיבלו על פי גודל השבט פחות או יותר. אשר נשאתי את ידי, כן, אשר הרמתי את ידי בשבועה לתיתה את הארץ לאבותיכם, ונאף אליו ותינתן הארץ הזאת לכם בנחלה, וזה גבול הארץ. אז הוא מתחיל בצפון, ממערב למזרח, נפעת צפונה, מן הים הגדול, הדרך אל חתלון, לבו צדד, לבו חמת וברוטה וסבריים, והגבול עובר בין גבול דמשק ובין גבול חמת, דהיינו חבל דמשק הוא מדרום לגבול וחבל חמת הוא מצפון לגבול, אל חצר התיכון אשר אל גבול חברן שבמזרח. ועכשיו הוא מסכם את גבול הצפון באופן קצר יותר, בלי כל כך הרבה נקודות. והיה גבול מן הים, חצר עינון. היינו, חצר עינון זה חצר התיכון, שנזכר בפסוק הקודם. כבר הים זה הנקודה הצפון מערבית. וחצר עינון או חצר תיכון זה הנקודה המזרחית ביותר בגבול הצפון. כאשר שוב מדרום לגבול זה אזור דמשק, ומצפונית לו זה אזור חמת, ואת פאת צפון אנחנו נראה שבשלוש מארבע רוחות, דהיינו הרוח הצפוני המזרחית והדרומית, במקום שיהיה כתוב זאת פאת צפון יהיה כתוב ואת פאת צפון, ואנחנו נסביר בהמשך למה רק בגבול המערבי יהיה כתוב זאת פאת ים. אז אם נרצה לראות, לעזר טיפה בתרשים, למרות שזה לא... כלומר, פה הם ציירו את הור ההר, זה נמצא היום, כן, זה נקרא טוארוס אמנוס, זה נמצא היום בדרום טורקיה, מעבר אפילו לגבול הצפוני של סוריה. אז שם הור ההר, כן, זה לא הור ההר שבו מת אהרון, הור ההר שבו מת אהרון זה בדרום מזרח, ואילו כאן זה בצפון מערב. אז זה הור ההר שנזכר בגבולות של פרשת מסעי, ופחות או יותר הגבול הולך מזרחה, מסומן שם חצר עינן, לא יודע על פי מה הם עשו את זה, אבל בכל אופן זה פחות או יותר הגבול הצפוני שקראנו. עכשיו הגבול המזרחי, ופאת קדים, כן, וצד מזרח, מבין חברן ומבין דמשק ומבין הגלעד, כלומר הגבול יעבור מחברן שהוא הנקודה המזרחית דרך אזור דמשק אל הגלעד שהוא בעבר הירדן המזרחי, בצפון עבר הירדן המזרחי, ומבין ארץ ישראל הירדן, מגבול, כן, יהיה הגבול עד הים הקדמוני, עד ים המלח. כן, תמודו, תמדדו, ואת פאת קדימה, דיינו זאת פאת קדימה. עכשיו שוב, אני לא נכנס פה להיות במחקר, יש המון המון השערות על הנקודות גבול הללו בדיוק איפה הן עוברות, אז אני לא נכנס לזה, אבל התוואי הכללי הוא כן ברור, דיינו לפחות מאיפה התחלנו מהור ההר, טוב שגם הוא יש בו כמה וכמה דעות, ועשינו צפונה, דיינו הלכנו משמאל לימין ואחר כך מלמעלה למטה, והגענו עד לקצה הדרומי של ים המלח, שזה נקודת הגבול הדרום מזרחית. דרך אגב, מי שממש השבת כתב על זה, הרב אליעזר מלמד בעיתון בשבע על גבולות הארץ, אז יש שם כמה מפות שגם יכולות לעזור, ותראו כבר לבד שיש כמה וכמה דעות, לכן אני לא ממשכן נפשי להכריע ביניהן. ופאת נגב תימנה, מתמר עד מי מריבות קדש, שנזכרו במסעות בני ישראל, הם המי מריבת קדש, מדבר צין. נחלה, נראה לי שפה זה הכוונה היא נחלה, דהיינו דרך הנחל, ולא למרות שכתוב נחלה, אל הים הגדול. אז הנחל זה או אחת הזרועות המזרחיות של הנילוס, או ואדי אל עריש, שגם אפשר לראות אותו. אז זו בעצם הפאת הגבול הדרומית, מים המלח ועד לנחל שמגיע לים. בסדר, ואת פאת תימן הנגבה, זאת פאת תימן הנגבה, אז ראינו שבצפון, במזרח ובדרום, במקום לכתוב זאת פאת תימנה, כתוב ואת פאת. ופאת ים, הים הגדול, מגבול דרום עד נוכח לבו חמת, שמשם התחלנו, עד למול לבו חמת, זאת פאת ים. אז פה לא כתוב ואת פאת ים. התשובה היא פשוטה, שבצפון, במזרח ובדרום כתוב ואת פאת, כי זה אומר שאם תצטרכו תוכלו להרחיב את הגבולות, לא זאת אלא ואת, דיינו תוכלו להתפשט עוד צפונה, עוד מזרחה, עוד דרומה, מה שקצת קשה יותר לעשות בים, ולכן כתוב זאת פאת ים. אז אלו פחות או יותר גבולות הארץ שנזכרו כאן, שהם, אני חושב שהם מקבילים באופן עקרוני לגבולות של פרשת מסעה, מה שבני ישראל מצטווים לרשת בפרשת מסעה, ולכאורה הם קצת פחות גדולים מאשר גבולות ההבטחה לאברהם, וכל המפרשים כותבים שבאמת כיבוש הארץ ויישובה זו מצווה שהיא באה בהדרגה, דהיינו לפי היכולת ההורשה, לפי הגודל של עם ישראל, כך לאט לאט הוא התפשט אל כל גבולות הארץ המובטחת, שהם מהפרט ועד נהר מצרים. אז זו הארץ. עכשיו אותה תחלקו, וחילקתם את הארץ הזאת לכם לשבטי ישראל, והיה תפילו אותה ונחלה לכם ולהגרים הגרים בתוככם אשר הולידו בנים בתוככם. דהיינו לא מקבלים גרים לימות המשיח, כשמחלקים נדלן יהיו הרבה שירצו לבוא ולהתגייר, אבל רק אלה שהולידו בנים בתוככם, דהיינו אלה שהתגיירו בדורות קודמים וכבר התאזרחו בישראל, הם גם יקבלו נחלה. איפה תהיה נחלת הגרים? והיו לכם כאזרח בבני ישראל, איתכם יפלו בנחלה בתוך שבטי ישראל. איפה? והיה בשבט אשר גר הגר איתו לפני בוא הגאולה, שם תיתנו נחלתו, נאום השם אלוהים. דהיינו כל שבט צריך לדאוג לגרים שגרים בתוכו, וזה דבר שלא כתוב בתורה, שבעצם הגרים יורשים בתוך נחלות השבטים שהם יושבים בהם. עכשיו נראה את החלוקה הפנימית של הארץ, שכבר הזכרנו שהיא ברצועות בעלות רוחב שווה, רוחב הכוונה פה צפון דרום, שזה 25,000 קנים, אז 25 כפול 6 זה 150,000 אמות, נכון? 150,000 אמות זה כ-75 קילומטר, זה פחות או יותר הרוחב בין צפון לדרום של כל נחלה, והאורך ממערב למזרח הוא מודולרי, הוא משתנה לפי רוחב הארץ ולפי הצורך. מה? כן, נכון. מצד שני הנחלות הדרומיות, כבר העירו כאן שבוע שעבר, הן פחות פוריות, כן, פחות שטח, פחות מים, שטח פחות פורה, למרות שהמדבר גם כן נפרח, אבל הצפון כנראה עוד יותר. חוץ מזה שאין מניעה להתפשט למזרח לפחות כמה שרוצים, אין שם איזה גבול, אתה יכול להגיע עד המפרץ הפרסי אם אתה רוצה, אין שם איזה גבול כמו נחל מצרים או הפרט שבולם את ההתפשטות מזרחה. אז זה הבדל ראשון. ההבדל הראשון הוא שבאמת לפחות בצפון דרום אז הגודל הנחלות הוא שווה. הבדל נוסף הוא שאין חלוקה בין שבטי עבר הירדן המזרחי לבין שבטי עבר הירדן המערבי, אלא כולם יורשים במערב ונחלתם מתפשטת גם למזרח. וראינו שחלק משבטי הצפון עוברים דרומה, כן, יששכר, זבולון, ראינו גם שיהודה מצפון לבנימין, שזה גם דבר שונה. אלו ההבדלים העיקריים שכבר דיברנו עליהם. בסדר, אז בואו נקרא. הוא מונה כעת את כל השבטים, ימנה בהתחלה את השבטים הצפוניים עד לנחלת הנשיא שירושלים כלולה בתוכה. ואחר כך הוא ימנה את השבטים הדרומיים, והוא יחזור שוב בקצרה על נחלת הנשיא, שכוללת את נחלת הכהנים, נחלת הלוויים, ואת התחום המוניציפלי של העיר ירושלים, ולשם כך נצטרך לחזור לאיור שבתחתית הדף, שכבר למדנו אותו. אז בואו נקרא, עד סוף פסוק זין, פרק ממחית. ואלה שמות השבטים מקצה צפונה, אל יד דרך חתלון, לבוא חמת חצר עינן, גבול דמשק צפונה, אל יד חמת והיו לו הים, ועל גבול דן מפעת קדים עד פעת ים אשר אחד, ועל מפעת קדים ועד פעת ים ועל גבול נפתלי מפעת קדים עד פעת ים ועל גבול מנשה מפעת קדימה עד פעת ימה ועל גבול אפרים מפעת קדימה עד פעת ימה ועל גבול ראובן מפעת קדימה עד פעת ימה. טוב, נעמוד כאן. ואלה שמות השבטים, נתחיל מהקצה הצפוני, ועכשיו הוא חוזר על נקודות הציון של הגבול הצפוני שהוא הזכיר לעיל. אל יד דרך חתלון, לבוא חמת, חצר עינן, גבול דמשק, היינו הגבול הוא הגבול הצפוני של מחוז דמשק, והדרומי של חמת, והיו לוף ועד קדים, היינו הנחלה תהיה ממזרח ועד הים, דן אחד, היינו דן יהיה הראשון, בנחלה הצפונית ביותר, שמחצר עינן במזרח ועד הים במערב. ועל, דהיינו, ליד גבול דן מדרום לו, מפעת קדים עד פעת ימה, ממזרח למערב אשר, ודרומית לאשר, ממזרח למערב נפתלי, ולאחר מכן מנשה, ואפרים, זה כמו, זה דומה לנחלה של ספר יהושע, שמנשה נמצא בצפון השומרון עד שכם, ואפרים מדרום לשכם ועד בית אל, עד שילה בית אל פחות או יותר, ומדרום לאפרים ראובן שבכלל עבר לכאן מעבר הירדן המזרחי, נכון? גם אין חצי מנשה בעבר הירדן המזרחי, ומדרום לראובן אבל מצפון לירושלים נמצא יהודה, שזה שונה ממה שאנחנו מכירים, שיהודה נמצא דרומית לירושלים. כן. עכשיו נראה פה קצת עריכות לגבי נחלת הנשיא ואיך שהיא מתחלקת. יש לנו עוד זמן. טוב, בואו נקרא עד סוף פסוק י' ד', אנחנו בפסוק ח', נכון? ועל גבול יהודה מפעת קדים תהיה התרומה אשר תרימו חמישה עשרים אלף רוחב ואורך כאחד החלקים קדימה עד פעת ימה והיה המקדש התרומה אשר תרימו אורך 25,000 רוחב ולאלה תהיה תרומת הקודש לכהנים צפונה 25,000 וים הרוחב 10,000 רוחב 10,000 ונגבה אורך 25 והיה מקדש אדוני לכהנים המקודש מבני צדוק אשר שמרו אשר לא טעו תעוד בני ישראל כאשר תעוד והיית להם תרומיה מתרומת הארץ קודש קדשים אל גבול הלווים והלווים לעומת חמישה ועשרים אלף אורך ורוחב כל אורך חמישה ועשרים אלף ורוחב ולא ימכרו ממנו ולא ימר ולא יעביר כי קודש לאדוני. אז בואו נשתמש באיור התחתון שאנחנו כבר מכירים אותו, ועל גבול יהודה מפאת קדים, כן, וליד נחלת יהודה ממזרח למערב תהיה התרומה אשר תרימו, דיינו שכל שבטי ישראל ייתנו, שהיא נחלת הנשיא, חמישה ועשרים אלף רוחב, דיינו חמישה ועשרים אלף קנים מצפון לדרום, ואורך כאחד החלקים, כלומר כמו כל אחד מהחלקים, שזה תלוי בגבולות הטבעיים של הארץ ממזרח למערב, מפאת קדימה עד פאת ימה, זאת תהיה נחלת הנשיא, זה כרגע לא מפורט. והיה המקדש בתוכו, בתוך נחלת הנשיא. ועכשיו, אז יש מרובע שהוא בין 25,000 על 25,000, נכון? כלומר, לקחו בעצם את האורך הנחלה מצפון לדרום ונתנו כך גם ממזרח למערב, זה מה שהנשיא תורם למקדש, לכהנים, ללוויים ולעיר, וכל מה שמימין ומשמאל, דיינו ממזרח וממערב, הוא נשאר לנחלת הנשיא. ועכשיו מתייחסים לשלושת המלבנים, שהצפוני ביותר זה נחלת הכהנים בני צדוק, מדרום להם הלוויים, ועוד מדרום זו נחלת העיר. כן, כי דווקא הלב הוא לא שלו, נכון? באמצע זה לא שלו.
כל האורך.
מה? למה אתה קורא אורך? ממזרח למערב?
כן.
כן, רק הלב האורך יש שם מרובע גדול של 25 על 25 שהוא דווקא לא שלו. הוא תורם אותו. איפה אנחנו? בפסוק ת'. אז קודם כל תרומיית הכהנים, דהיינו התרומה ניתנת לכהנים, שזה המלבן העליון, התרומה אשר תרימו לשם, כי שם נמצא המקדש בריבוע הקטנטן, 500 קנים על 500 קנים, זה הר הבית, נכון? הריבוע הקטנטן שם. התרומה אשר תרימו לשם, אורך ממזרח למערב 25 אלף קנים ורוחב 10,000. רואים שהמלבן הוא 10,000? מצפון לדרום, מימין למלבן. בסדר? המלבן העליון, כן. ולאלה, דיינו לכהנים, תהיה תרומת הקודש לכהנים, צפון, הגבול צפון, 25,000, וימה רוחב 10,000. עכשיו אנחנו בניגוד לכיוון השעון, צפון, מערב, חוזרים, קופצים לקדימה, כמה הרוחב? גבול המזרח של המלבן הצפוני, כמה הוא? למה? איך הגעת ל-12,000? 10,000. ונגבה כמה? מה?
קטן למטה? 5,000.
למה? אנחנו מדברים עכשיו על המלבן הצפוני שהוא נחלת הכהנים בני צדוק.
מה? 10,000?
יפה מאוד. אז המערב והמזרח הוא 10,000, בסדר? והצפון והדרום הוא 25, נכון? זה בדיוק מה שאומר פסוק יוד. צפון 25, נגבה 25, ואילו ימה וקדימה 10,000. בסדר? והיה מקדש השם בתוכו, זה המרובע הקטן הזה, הריבוע הקטן של 500 קנים על 500 קנים. לכהנים המקודשים מבני צדוק אשר שמרו את משמרתי, אשר עבדו את עבודתי, אשר לא טעו בתעוד בני ישראל כאשר טעו הלוויים. הלוויים זה כולל גם את אחיהם הכהנים שאבות אבותיהם עבדו עבודה זרה בימי הבית הראשון, והייתה להם תרומיה, כן, תרומיה זה תרומה חשובה, כמו כל דבר שמוסיפים לו את שם השם, שלהה ותהיה, או הררי אל וכרצה בזה, זה להבעת חשיבות. אז תרומה חשובה, מתרומת הארץ קודש קדשים, כי המקדש נמצא בתוך נחלתם, אל גבול הלוויים, דהיינו ליד גבול הלוויים, שמיד נעבור אליו, שזה המלבן האמצעי, שהוא בדיוק באותו גודל כמו של המלבן הצפוני, נכון? והלוויים, דהיינו כולל גם הכהנים שאינם מבני צדוק, שהם יעשו רק עבודות שירות במקדש ולא עבודות הקרבה, לעומת, דהיינו ליד גבול הכהנים, 25,000 אורך, דהיינו ממזרח למערב, ורוחב 10,000 מצפון לדרום. כל אורך 25,000 ורוחב 10,000. למה הוא חוזר ומדגיש כל אורך? כי להבדיל מהמלבן העליון שגם הרים תרומה, שזה 500 תקנים על 500 תקנים של הר הבית, פה הם קיבלו את כל השטח הזה של 25,000 על 10,000 בדיוק. ולא ימכרו ממנו לא הכהנים ולא הלוויים, דהיינו בשני המלבנים שדיברנו, הם לא יכולים למכור לאחרים ולא להמיר. אולי נחליף, אני אתן לך פה שטח, תתן לי שטח בכפר שמריהו, גם אי אפשר. ולא יעביר במתנה, כי זו ראשית הארץ, זו נחלה חשובה ומעולה שהיא מיועדת אך ורק לכהנים וללוויים, כי קודש לשם. ועכשיו נראה את המלבן התחתון שהוא צר יותר, נכון? הוא האורך שלו אותו אורך, אבל בעצם זה חצי השטח, כי זה 5,000 קנים בלבד, אז 25 על 5,000, ובתוכו, במרכזו, יש 5,000 על 5,000, שזו ירושלים של חול. איך? זה לא סביב, אתה רואה, בית המקדש נמצא הרבה הרבה צפונה. בית המקדש נמצא, הר הבית נמצא באמצע המלבן העליון, ופה העיר, שטחה המוניציפלי, נמצא בהרבה מדרום. אז בואו נקרא, עד איפה נקרא? עד סוף פסוק כף ב', מה השעה עכשיו? או, כבר מאוחר, לא נספיק. אז בואו נקרא קצת ונעצור, נראה איפה שנעצור. עד י' ח', אוקיי, בסדר. לא, אפילו עד, טוב, בואו נקרא, נתחיל ונראה איפה נעצור. וחמשת אלפים הנותר ברוחב על פני 25,000 חולו לעיר למושב, והייתה העיר בתוכה ואלה מידותיה, פאה צפון 500 ופאת נגב 500 ומפאת קדים 500 ופאת ימה 500 והיה מגרש לעיר צפונה 50 ו-200 ונגבה וקדימה 50 ו-200 וימה 50 ו-200. טוב, אז נעמוד כאן באמת. ואלה מידותיה, סליחה, וחמשת אלפים הנותר ברוחב, דהיינו מצפון לדרום, 5,000 הנותר מרוחב המרובע הגדול של 25 על 25, הרי הורדנו 10,000 ועוד 10,000, נכון? כן. לשני המלבנים, נותרו לנו 5,000, על פני 25,000 ממזרח למערב, חול הוא לעיר למושב, למגורים ולמגרש לשדות, זה השטח המוניציפלי של ירושלים, שאולי עולה רגלים או נציגים של כל השבטים יושבים בה, והייתה עיר בתוכו, בתוך החלק הזה, בחלק ממנו, במרכזו. ואלה מידותיה של העיר, פאת צפון 504,000 קנים, ופאת נגב 504,000 קנים, ומפאת קדים קנל, ומפאת ימה קנל. והרי לעיל ראינו שזה 5,000 על 5,000, אז התשובה היא פשוטה, ואז חיפשנו את המגרשים של ה-250, זוכרים? אז הנה, זה כתוב פה מפורש. והיה מגרש לעיר, דהיינו שטח ריק, שנועד לתחם את העיר. צפון ה-50 ו-200 קנים, וכן גם נגבה וקדימה וימה. אז במילה, אם אתה מוריד 500 קנים מכל צד, יוצא שהשטח המגורים של העיר הוא רק 4,500, כי אתה מוריד 250 מכל צד. אז זה לא 5,000 על 5,000. מה? 4,500 על 4,500, כן. רק באיור שלפנינו, אז כתוב 5,000, אבל בעצם זה 4.5 על 4.5, כמו שכתוב משמאל, כי יש את מגרש העיר 250, הוא רק צר מאוד, אז לא... זה מה שהתחדש לנו עכשיו, שלא לא כך הבנו למה זה כך. בסדר, אז אנחנו נזכור שאנחנו בפסוק י"ח, נכון? אז מחר בעזרת השם נסיים את יחזקאל, לא נותר לנו עוד הרבה, ונסמיך לו מיד בעזרת השם את הושע הראשון לספרי תרי עשר, שהם האחרונים שנשארו לנו מספרי הנביאים. בסדר, ברוכים תהיו, שרפה.